לפני שמתחילים, לא למדנו, תסתכלו רגע בדף שלפניכם, שלום לכולם, את מקור 3, פרק למד א' בישראל ותחייתו. למדנו את הפרק הזה? אנחנו עדיין בדף הקבוע שלנו. אוקיי, בסדר. אז בואו נתחיל. טוב. אפשר להתחיל? טוב, אנחנו רוצים קצת לברר את מעלתה של ירושלים והקשר שלנו אליה. והיות ואנחנו לומדים מהשעה הזאת משנת הצימוד הדתית, אז ודאי תכף נראה שהדברים קשורים מאוד מאוד. אז הייתי רוצה להתחיל במקור 2, כמובן לא נלמד את כל מה שיש פה בדף, לא נספיק, הדברים פה ארוכים, אבל לפחות הנקודה העיקרית. אנחנו יודעים שספר ירמיהו, לפחות חלקו, עוסק בהתראות של ירמיהו הנביא לפני החורבן וכו', ובפרק ב' בתחילת הספר, לפני שירמיהו הולך ומוחה על הקלקולים בירושלים ועל החורבן המתקרב, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו בתחילת פרק ב', אולי יש פה תנ"ך, אני אקרא את כל השלושה פסוקים ביחד, אולי כדאי לקרוא אולי את כל ה... ירמיהו, יש? יש תנ"ך. אז כתוב ככה בתחילת פרק ב' בספר ירמיהו, כתוב כך: ויהי דבר השם אליי לאמור, הלוך וקראת, אצלכם זה מתחיל בהלוך וקראת, מקור 2, הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך חי במדבר בארץ לא זרועה, ואז קודש ישראל להשם ראשית תבואתו וכו'. ואז מתחילה שיחת המוסר, שימות בר השם בית יעקב וכל משפרות בית ישראל, כה אמר השם, מה מצאו אבותיכם בי אבל, אני מדלג והלכו אחרי האבל ויבלו וכו' וכו'. בקיצור, ירמיהו מוחה על הקלקולים של ישראל. אבל לפני כן הקדוש ברוך הוא אומר, איך תזכיר לעם ישראל את הטוב שהם עשו? מה הטוב שהם עשו? הלוך וקראת באוזני ירושלים וכו'. מה אמר השם? זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך חי במדבר בארץ לא זרועה. פסוק הבא: קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. אז למי הקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו לדבר? אל מי הוא אמור לדבר? מי הלך אחרי עם ישראל במדבר בארץ לא זרועה 40 שנה? מי? ישראל. אז מה קשה בפסוק הזה? למה עם ישראל נקרא ירושלים? או למה בכלל פונים ירושלים? הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור. וכי הפסוקים האלה, הנושא שלהם זה פנייה לירושלים, למקום גיאוגרפי שנקרא ירושלים? ברור שלא. עובדה, הפסוק עצמו אומר, זכרתי לך חסד נעורייך, למי זה לך? לעם ישראל, שמה? לכתך חי במדבר, בארץ לא זרוע. והפסוק אחרי זה, קודש ישראל להשם ראשית תבואתו, אז קודש ישראל. אין ראשית אלא ישראל, זה הפסוק הזה. אז אם כן, תמוע מאוד מדוע ירמיהו הנביא, או הקדוש ברוך הוא, מצווה על ירמיהו הנביא לדבר אל עם ישראל, ומכנה את עם ישראל בשם ירושלים. בסדר? אומר נפש החיים על הפסוק הזה, מקורו בזוהר, מקור 2, וזה עניין הכתוב, הלוך וקראת באוזני ירושלים, חינה הכתוב כל ישראל בשם ירושלים. אז זאת אומרת, בעצם מה שבפי הכיוון שנלך תכף, הפסוק הזה מכנה את ישראל, באמת הפנייה היא לעם ישראל. זכרת לך חסד נעורייך, קודש ישראל להשם, ראשית תבואתו, נכון? אז הפנייה היא לעם ישראל. אבל היות וכנראה הכתוב רוצה ללמד אותנו מהי ירושלים, הדרך ללמד אותנו מהי ירושלים, היא תגיע דרך זה שנבין מהו עם ישראל. כל ישראל מכונים בשם ירושלים. אז אם ככה צריך להבין מהו עם ישראל, וממילא כשנבין מהו עם ישראל בהקשר שלנו היום, ממילא נוכל להבין מה ירושלים. אז זה הנושא שאני רוצה לברר אותו. שירושלים זה בעצם, א', זה לא רק מקום גיאוגרפי, ברור, אלא זה תכונה, זה מהות וכו'. וב', כדי להבין את המהות ואת התכונה של ירושלים, אז צריך להבין את התכונה והמהות של עם ישראל. ולכן ישראל מכונים פה ירושלים. אז אנחנו נעשה איזשהו סיבוב לארוך. מקור 3, עם השלמה קצרה של 4, ננסה להבין מהו עם ישראל, וזה ממש ממשיך את הסוגיה של משנה הציונות הדתית, ממש. ואחרי שנוציא מכאן את העיקרון, אחרי זה נראה האם אותו עיקרון נמצא גם בירושלים, וכל ההשלכות. טוב, אז בואו נתחיל. אז מקור שלוש. אומר הרב, טעות גדולה היא ביד אותם, אולי עוד משפט אחד רגע כפתיחה, כל פרק למד א' שם בסוף יסוד ותחייתו, הוא חשוב מאוד, אני פה מקוצר המקום, אז קיצצנו קיצוץ גדול מאוד בפרק הזה, אני רק רוצה להוציא הגדרה, אבל כדאי לראות את כל הפרק שם, דברים מאוד חשובים. אומר הרב, טעות גדולה היא ביד אותם שאינם מרגישים את האחדות הסגולית שבישראל, מחפצים בדמיונם להשוות את העניין האלוקי המיוחד באופי הישראלי לעניין של עם ולשון אשר בכל משפחות האדמה. לענייננו, ומזה בא הרצון לפלג את העניין הלאומי ואת העניין הדתי לשתי פלוגות, ושתיהן יחד נחלו בזה שקר, והרב ממשיך. בואו נתחיל לעשות רגע איזשהו סדר. אני רוצה רגע לייצר איזושהי משוואה שהיא בנויה מארבעה עקרונות, שמתכוח ארבעה עקרונות האלה נוכל להבין את ההגדרה בחלק הראשון של המשפט הראשון פה. בואו נתחיל מה ברור לנו. ברור לנו שהשם הוא אחד. נא להחזיק איתי ראש, כי אני רץ קצת מהר, כי השיעור הזה צריך כמה שעות. אני אנסה לעשות אותו בקיצור. ברור לנו שהשם אחד. מה זה השם אחד? השם אחד. בוא, השם אחד הוא שמו אחד. השם אחד. מה זה אחד? אנחנו יודעים שיש שני סוגים של אחד. יש אחד שאנחנו מכירים מהעולם שלנו, שאומר המהר"ל הוא לא באמת אחד. כשאנחנו משתמשים במילה אחד, ביחס לעולמנו פה, זה לא באמת אחד. אני אומר, יש פה עולם אחד. בסדר? אדם אחד. ספר אחד וכולי, זוג משקפיים אחד. האחד שלנו, אומר המהר"ל, הוא אחד מורכב. מה זה אחד מורכב? אחד שכולל בתוכו הרבה פרטים, אחד שמורכב מהרבה פרטים. ולמה? כי העולם שלנו, אומר המהר"ל, הוא עולם ההרכבה, עולם שמכיל המון המון פרטים, ולכן היות ועולמנו הוא עולם ההרכבה, לכן גם כשאנחנו מדברים במושג הנקרא אחד, האחד הזה הוא אחד ששייך למדרגת העולם שלנו ולמדרגת בני אדם, שזה אחד מורכב. לכן האחד המורכב הוא לא באמת אחד, אלא הוא אחד שכולל בתוכו הרבה חלקים. בסדר? אני אומר אטום אחד. זה לא באמת אחד. זה מורכב מאלקטרון ופרוטון, זה לא באמת אחד. בסדר? יפי. חוץ מהאחד המורכב, שהוא האחד של עולמנו, יש אחד שנקרא אחד פשוט. אומר המהר"ל. מה זה אחד פשוט? אחד שהוא באמת אחד. עכשיו, אנחנו לא מסוגלים להבין את זה, כי אנחנו רגילים לאחד מורכב, כי בעולם הזה אנחנו חיים, נכון? אבל יש אחד שנקרא אחד פשוט. מי זה אחד הפשוט הזה? אחד הפשוט הזה הוא רק ריבונו של עולם. השם אחד. עיקרון ראשון. עיקרון שני, הקדוש ברוך הוא, שהוא באמת אחד, ברא עולם, עולמות, ולענייננו עולם, שהעולם שלנו הוא עולם של ריבוי, הוא עולם של הרבה פרטים, והפרטים האלה הרבה פעמים נראים לנו לא קשורים זה לזה, נראים לנו כי אין להם מקור אחד, אין להם מגמה אחת, ואין להם, אין קשר ביניהם. ולכן יגיד הזוהר שהעולם שלנו, מה שהמהר"ל יגיד, האחד הוליד ריבוי, כלומר השם אחד הוליד עולם של הרבה פרטים, עולם של הרבה חלקים, יגיד הזוהר, העולם שלנו, אם אני לא מבין שכל הפרטים נובעים מהאחד האלוהי והולכים אל המגמה האחת האלוהית וקשורים זה לזה, אם אני לא מבין את כל מה שאמרתי, שלושת הממדים האלה, אז אנחנו חיים באלמא דה פירודה. למה העולם שלנו נקרא אלמא דה פירודה? כי העולם שלנו, שהוא עולם ההרכבה, עולם שמורכב מהרבה פרטים והרבה חלקים, יכול להיראות כלפי חוץ שאין אחד ביחס לכל הפרטים האלה. אין מקור אחד, אין מגמה אחת, אין קשר בין כולם. ולכן העולם שלנו כלפי חוץ יראה באופן מוטעה כאלמא דה פירודה. טוב, עיקרון שני. אז עיקרון ראשון, השם אחד. עיקרון שני, העולם שלנו עולם של הרכבה עד כדי עולם, כלומר עולם של הפרטה, פרטים, עד כדי שיכול להיראות עולם של הפרדה, כלומר פירוד. עיקרון שלוש, למה הקדוש ברוך הוא החלטת לברוא עולם שהוא עולם של פרטים? כדי, כי אתה אמרת השם אחד, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, כלומר המטרה שלי, אומר ריבונו של עולם, בעולם הפרטים זה בעצם לגלות את האחד בתוך הריבוי. אמר על כידוע, 10 גימטריה מספר קטן אחד, או תיעוד נקודה, וכו' וכו', כל הדברים הידועים. אם כן, אף על פי שהעולם שלנו עולם של פירוד, הקדוש ברוך הוא מצפה במחאות מהעולם שלנו לגלות את האחד האלוהי, השם אחד ושמו אחד. אז היסוד הוא השם אחד, המגמה שמו אחד, בתוך עולם הפירוד. יפה. ד' עיקרון 4, כדי שהעולם שלנו, שהוא עולם שמקיף, שמכיל הרבה פרטים, שנראה כלפי חוץ בטעות עולם של פירוד, כדי שהעולם הזה יגיע לגלות את האחד שבו, צריך שתהיה בעולם הזה נציגות, שהיא נציגות של אחד. כלומר, במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא צריך לברוא איזו בריאה שהיא נבראה באופי כזה, בייעוד כזה, שמדרגתו ותכונתו היא אחד. מי זה הנברא האחד שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו פה? ומי כעמך ישראל? גוי אחד בארץ. כלומר, מדרגת האחד האלוקית מתגלה בעולמנו המפורט, הנראה כלפי חוץ מפורד. יש נציגות של האחד האלוהי הזה, וזה עם ישראל. גוי אחד, לא גוי אחד, הכוונה עם ישראל מיוחד. 12 שבטים, אני לא מבטל את שאר הפירושים, אבל לפי הכיוון הזה, יש רק נברא אחד, הנקרא עם ישראל, שיש בו מדרגת האחד האלוקי. כמובן, איפה יכול לגלות את מדרגת האחד הזו? רק בארץ שהיא שייכת למדרגת האחד, ארץ ישראל, גוי אחד בארץ. בסדר. אז אני אומר עכשיו, אז יש לנו ארבע עקרונות. עיקרון ראשון השם אחד, עיקרון שני ילמה דיפרודה, עיקרון שלישי המגמה שמו אחד, עיקרון רביעי, הקדוש ברוך הוא ברא עם, שהוא הנציג של השם אחד, כדי להביא את ילמה דיפרודה לשמו אחד. ברור עד לפה מה שאמרתי? חבר'ה, אתם איתי או הלכתי לאיבוד? בסדר? יופי. עכשיו, מה המשמעות של כל זה? יש משמעות מרחיקת לכת. מה המשמעות? אומר הרב משפט ראשון ב-3, ישראל ותחייתו למדלף. אומר הרב, טעות גדולה היא ביד אותם שאינם מרגישים את האחדות הסגולית שבישראל. כל הסיבוב הזה, בשביל להסביר את הביטוי האחדות הסגולית שבישראל. אבל לפני כן אני צריך רק לברך את התחלת המשפט. טעות גדולה היא, יש כל מיני סוגים של טעויות. יש טעות קטנה, למשל אדם בונה בניין, והקבלן לא שם מספיק חומר איתום בחלום. טוב, הגיע חורף, יורד גשם, חודר הביתה. טוב. מביא סיליקון, עותמים, נגמר הסיפור. זה טעות קטנה. בסדר? אחד בישיבה, טעות קטנה. אני יודע מה, מה טעות קטנה? מה? לא, סדר בוקר זה טעות גדולה. מה טעות קטנה? טעות קטנה זה, אני יודע מה, המיטה שלו לא מוצאת, אני יודע מה, הוא חפשן כזה, הוא חושב שהוא יותר צדיק אם הוא ישן על מזרון שהביאו מעזה, אני יודע מה. טוב, זה חפשן סתם. טוב, סתם. טוב. יפה. אבל יש טעות גדולה באורות התחייה פרקי. תראו, הרב כותב שם טעות יסודית. טעות יסודית זה יותר מטעות גדולה. אז יש טעות קטנה, זה טעות בשוליים, בפינה, בצדדים. אבל יש טעות גדולה. ויסודית היא גדולה שבגדולות. כלומר, שהיסוד של הבניין עליו הכל עומד. הדוגמה שהזכרתי עם הקבלן בניין, הוא לא רק לא שם מספיק חומר איתום בחלום. אלא הוא לא בנה יסודות עם מספיק חומר ברזל וכדומה כדי להעמיד 10 קומות. ואם אתה טועה טעות גדולה עד כדי טעות יסודית, דבר שכל הבניין עומד עליו, זה היסוד של הבניין, אז הבניין יתפרק לך, יתמוטט לך הבניין. אז אנחנו עכשיו הולכים לפגוש טעות גדולה, לא טעות קטנה. מותר לי קצת להקשות על הרב למה הוא לא אומר פה טעות יסודית, כי לכל הטעות פה יסודית. טוב, צריך להיות. אבל בכל אופן היא ודאי טעות גדולה ולא קטנה. טוב, מה הטעות הגדולה? אז רק להבין בכלל באיזה מישור אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים במרחב כזה שאנחנו הולכים לפגוש טעות מאוד גדולה. טעות גדולה היא ביד אותם שאינם מרגישים, עוד חצי משפט לפני האחדות הסגולית שבישראל, עולם ההרגשה יש בו יתרון וחיסרון. רגש זה דבר טבעי, אתה לא צריך ללמוד אותו. אז כמו שאדם מרגיש את האופי שלו, את הטבע שלו, את האישיות שלו, אתה לא צריך ללמוד את זה בישיבה. נכון, הכרה, תודעה, שכל זה ודאי למעלה מן הרגש, תודעה זה למעלה מן ההרגשה. נכון, וגם הפוך, כלומר, אחרי שאתה הגעת לתודעה אתה צריך עכשיו לחלחל את זה בתוך עולם הרגשות שלך. נכון, כאן נראה לי שהרב מתכוון יותר לפירוש הראשון, שרגש הוא לפני השכל. כלומר, רגש זה ביטוי לה הרגשה הטבעית הנורמלית הפשוטה של האדם מהיכרותו את עצמו. אומר הרב, יש כאלה בעם ישראל שטועים טעות גדולה. מה הטעות הגדולה? שלא רק שהם לא מבינים, כי הם לא למדו בישיבת שדרות ספר אורות, אלא הם לא מרגישים, איבדו באופן חיצוני את ההרגשה הטבעית של להכיר את עצמם. מה הם לא מרגישים? טעות גדולה היא ביד אותם שאינם מרגישים את מה זה הנושא עכשיו, את האחדות הסגולית שבישראל. הם לא חיים את המדרגה שיש נציגות בעולם שלנו לריבונו של עולם, נציגות אלוקית בעולם, שהיא שייכת במהות שלה ובייעוד שלה למדרגת האחד, השם אחד. והיא תביא את העולם, שואל מה זה פירודה כלפי חוץ, לשמו אחד. ברגע שלא מרגישים, לא מזהים את עצמנו עם אופי כזה, עם די-אן-איי כזה, ממילא ייעוד ותפקיד כזה, שיש לנו אחדות אלוהית סגולית, ממילא אנחנו חיים בעולם של פירוד, ואז בעולם של פירוד, חלק ממרכיבי החיים, חלק מממדי החיים, לכאורה לא יכולים להופיע אלוקות, כי אם השם אחד, אז הוא מופיע בהכל. אם השם הוא לא אחד, אז הוא לא מופיע בהכל. אם הקדוש ברוך הוא, אם עם ישראל, סליחה, אין בו בחינת של גוי אחד, של השם אחד, אז יש חלקים בחיים שלנו שהם מחוץ לגילוי האלוקי. ולכן, טעות גדולה היא ביד אותם שאינם מרגישים את האחדות הסגולית שבישראל, וחפצים בדמיונם, לעניינו פה בספר אורות, להשוות את העניין האלוקי המיוחד באופי הישראלי. אנחנו הרבה פעמים מתרגמים לעצמנו את עצמנו על פי דגמים של תרגום. אנחנו מתרגמים את מסבירים את עצמנו לעצמנו על פי דגמים איך הקב"ה הוא מתגלה אצל הגויים ואיך הוא מתגלה אצלם, וחפצים בדמיונם להשוות את העניין האלוקי המיוחד באופי הישראלי. אנחנו מנסים להשוות את עצמנו לעניין של עם ולשון אשר בכל משפחות האדמה. אני מסתכל גם בעל פה, ואיך מתגלה הקשר בין הגויים לבין ריבונו של עולם. שם הם לא שייכים לאחדות הסגולית הזאת, הם לא שייכים לשם אחד. ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, הגויים הם לא אחד, הם שייכים לעולם של פרטים, הוא אומר לעולם של פירוט. ולכן אנחנו הרבה פעמים מנסים להעתיק דגמים של גויים של אלמא דפירודה, וחושבים בטעות שזה אנחנו. והיות אני מתקדם לפה, והיות ואצלנו, סליחה, והיות ואצלם, אין קשר, דיברנו על זה הרבה פעמים בשיעורים האלה, אין קשר בין אלוהיות ללאומיות, כי לפי מה שלמדנו אין קדושה אלוהית בציבור. אז הדת היא מנגנון פרטי, היא קשר פרטי בין האדם לבין אלוהים, ללא קשר ללאום, אליו הפרט הזה שייך. לא רלוונט, דיברנו הרבה פעמים, שכל גוי ששייך לכל אומה, הוא חייב באותם שבע מצוות, כמו גוי אחר ששייך לאומה אחרת. זה לא משנה לדומת השייך, כי באמת הלאומיות אין לה תוכן אלוקי, אין לה ממד אלוקי. ואז הקשר של גוי אל אלוהים הוא קשר פרטי, הוא לא קשור ללאום. לעומת זאת הלאומיות, היות והיא לא אלוקית, היא סך הכל, בלשון הרב בספר אורות, כמו שהזכרנו, חברת אחרות גדולה. זהו. אז אנחנו לא מזהים את עצמנו, ומנסים להעתיק את אי הקשר בין הדת למדינה, בין המקדש למלכות, בין האלוהיות ללאומיות, כאן בין הדת ללאום, תכף נקרא, אנחנו מנסים להבין את עצמנו, כאילו אנחנו גויים. עוד פעם משפט הזה. טעות גדולה ביד אותם שאינם מרגישים את האחדות הסגולית שבישראל, וחפצים בדמיונם להשוות את עניין אלוהי המיוחד באופי הישראלי לעניין של עם ולשון אשר בכל משפחות האדמה, ומזה בא הרצון לפלג את העניין הלאומי ואת העניין הדתי לשתי פלוגות. למה פילגנו לשתי פלוגות את העניין הדתי, פלוגת הדת, פלוגת הלאום? קרי, הציונות אין הדבר עם הדת, הדת אין הדבר עם הציונות. למה פילגנו את זה? כי אנחנו לא מכירים את עצמנו, עד כדי לא מרגישים את עצמנו. לא מבינים שאנחנו, יש בנו אופי וייעוד של אחדות סגוליות אלוהית. אנחנו אחראים להופיע את האחד הזה, שאחד הזה מתגלה בכל מרחבי החיים. הרב מעריך אחר כך, כולל כל מרחבי החיים, כולל גם המקולקלים שבהם, שגם הם חלק בסוף שיופיע את התיקון הכללי. ולכן אומר הרב, ושתי הפלוגות האלה, שתי המפלגות האלה, שתי הגישות האלה, שתי השקפות האלה, ומזה בא הרצון לפלג את העניין הלאומי ואת העניין הדתי לשתי פלוגות, ושתיהן יחד נחלו בזה שקר. למה? כי זה לא עם ישראל. כי עם ישראל בטבע שלנו, ב-DNA שלנו, אנחנו משייכים למדרגת האחד, כל מה שהגדרנו בהתחלה. אנחנו שייכים לאחדות הסגולית, האלוהית, שמופיע בנו. עכשיו, כדי להעמיק את זה קצת יותר, אז יש מקור 4, באמת הייתי צריך להמשיך את מקור 3, כי דברים שם מאוד מאוד חשובים בהמשך. בכל אופן רוצה לגעת רק בעיקרון. אז ב-4 באורות הקודש גם רק העיקרון, כן, הרב מסביר שיש שני סוגי השקפות בעולם. יש השקפה מפרדת ויש השקפה מאחדת. דיברנו על זה פה פעם? אז כדאי ללמוד את הפרק הזה שם, זה פרק מאוד חשוב. יש השקפה מפרדת, יש השקפה מאחדת. ההשקפה, אני אומר את זה בעל פה, אני קורא כמה שורות ונושא להתקדם מכיוון ירושלים. ההשקפה המפרדת היא השקפה שרואה את העולם כאלמא דפירודה. מה הם, או מתוך איזה נקודות מוצא יוצא האדם, כלומר איזה אדם יבין את העולם ואת עצמו ביחס לעולם על פי השקפה מפרדת, אדם שלא שייך למדרגת השם אחד, יותר עמוק, אדם שמדרגת החיים שלו מסתכמת בממדים הטבעיים, גוף, נפש, שכל. כי כשהגוף מסתכל על החיים, נגיד חושים, כן, הגוף הוא פוגש את העולם די חושים. כשהגוף פוגש את העולם די חושים, אחד החושים חוש הראייה. כשאני רואה שני חברים, זה שניים. כל אחד הוא לחוד, אז אני רואה פירוד, מה הקשר ביניהם? נפש, נפש, למשל רגש. רגש זה דבר סובייקטיבי, אני מרגיש לא אתה מרגיש, לא יכול להביא לך הרגשה. אז גם הרגש הוא מראה לי על מדי פירודה, אני ולא אתה, אתה ולא אני. שכל, לכאורה אדם קרוב אצל עצמו, אדם צריך לטפל בעצמו, לדאוג לעצמו, אז גם שכל הוא מראה לי לכאורה על מדי פירודה. כלומר, כל הכלים הטבעיים, גוף, נפש, שכל, חוש הראייה כמשל, רגש כמשל, שכל כמשל, כשהם פוגשים את המציאות, המציאות נראית לעיניהם, לכאורה בצדק, ברמת הממדים הטבעיים, היא נראית לעיניהם כאלמא דפירודה. איך אדם עולה למדרגת אלמא דייחודה, עולם האחדות? אם הוא עולה למדרגת הנשמה, אם הוא מסתכל על העולם במדרגת השם אחד, אם אתה עולה שיש מעבר לגוף נפש שכל, יש נשמה, יש אלוקות, יש הקדוש ברוך הוא בעולמו, אז אם אתה שייך למדרגת האחד, אז אתה רואה את הכל כאחד. לכן כל מי ששייך באופן תודעתי בחירי למבט על החיים, על פי הממדים החומרים הטבעיים, הוא יבין את העולם על מדי פירודה. לכל מי שהוא ניגש אל העולם מתוך המבט האלוהי האמוני, הוא שייך לעל מדי ייחודה. כמובן, שככל שאתה יוצר שייך לעל מדי ייחודה, אתה יודע גם לאחד את כל החלקים הקשים, והכואבים, וההסתרים. זה גם חלק ממה שיוליד בהמשך את האחד השלם. לכן בואו תראו רגע זה בפנים. מקור ארבע, שתי השקפות עולם הן, ההשקפה המאחדת וההשקפה המפרדת. ההשקפה המאחדת רואה את כל החזון של שנמצאים מפורדים זה מזה, רק בתור טעות החוש, נכון? החוש הפיזי, החוש הראייה למשל, והחוש הרגשי, והחוש ההכרתי, תכף נראה, הוא קצת יותר מפרט את זה, הם באמת רואים את הכל מפורד. אבל ההשקפה המאחדת מבינה שזה טעות, זה טעות אופטית. אתה לא רואה נכון. ההשקפה המאחדת רואה את כל החזון של נמצאים מפורדים רק מזה רק בתור טעות החוש ומיעוט הערה. אבל אמיתת המציאות באמת היא רק אחדות גדולה. אבל כדי להביט על המציאות מתוך המבט האחדי הזה, אתה צריך להיות שייך למדרגת האחד, אתה צריך להיות שייך למדרגה האלוהית. ולכן ההשקפה המאחדת היא רואה שהנמצאים הרבים והשונים הם רק גילויים מיוחדים, איברים שונים של אותה חטיבה אחדותית, ובהשקפת האחדות מביטים על הכל, כולל אפילו החלקים הכואבים והחסרים, כי הכל ביחד בוודאי אותו בתחית הטוב, והוא עוד הרבה יותר טוב על ידי התגלות החלקים הרעים שלו, מילו יחסר אותם האיברים. נכון? יש מחלוקת אחרונים, איך להתייחס לשיר עוד יותר טוב. נכון? מחלוקת. או, אני רואה שהתעוררתם, יפה מאוד. הקדוש ברוך הוא, איך זה המילים? הקדוש ברוך הוא תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב ועוד יותר טוב. טוב, אז המקטרגים על השיר אומרים, נכון שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי, אבל מי אומר לך שזה שהוא אוהב אותך ויתגלה לך בטוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב? מי אומר תמיד יהיה לי רק טוב? רגע, ואם יהיה לך רע, אז מה, אז השם לא אוהב אותך? עד לכאן הליטאים. החסידים אומרים, לא, תאמין יהיה בסדר, עוד יותר טוב ועוד יותר טוב. יפה, הרב הוא פותר את המחלוקת, כתוב כאן עוד יותר טוב, לא ראיתם? ועוד הרבה יותר טוב. נכון, מה הפתרון? שגם החלקים הכואבים הם בעצם אמצעים להופיע את העוד יותר טוב מאשר לולי החלקים הכואבים האלה, שזה סוד ההנהגה האלוקית. אז השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב, רק, ועוד יותר טוב. רק מי אמר שהטוב הזה יופיע תמיד במסלול של טוב? איפה זה כתוב אצל השיר? וזה לא כתוב אצל המשורר. ענה תקנו את המשורר לאורות הקודש. בסדר, אני יודע, נא להתקן. אפשר לפתור את מחלוקת האחרונים הזאת. מי שלומד אמונה בעמקות, אין לו שאלות, הוא מבין את הסוגיות. מחילה, מי שלא לומד בעמקות, אז הוא שטחי, סליחה. אתם לא תלמדו אמונה בעמקות, אתם תהיו שטחיים. תלמדו אמונה בעמקות, יש סיכוי שעם ישראל יענה מכם בהמשך הדרך. מה, חריף מדי? אני יכול להיות יותר חריף. מספיק עם השטחיות. בסדר, לכן המשפט הזה הוא חשוב. ובהשקפת האחדות מביטים על הכל, כי הכל ביחד בוודאי הוא טוב בתכלית הטוב, הוא עוד הרבה יותר טוב על ידי התגלות החלקים הרעים שלו, מי לא היה חסר אותם האיברים. איך הרע יוליד את הטוב? ולולי הרע זה חד ושלום לא היה נולד עצמו. טוב, זה חשבונות אלוקים. סדר. אז זאת השקפה מאחדת. לעומתה השקפה מפרדת. ולעומתה נמצאת השקפה מפרדת, הרואה את המציאות המופרדה, בתוך חזון אמיתי, והזרות של כל מצוי למשנוי תופסת לאמיתת ההכרה. מה עוזר לתפיסה השקרית הזאת? החושים. זה חמשת החושים. ב', וכל ההשגות השטחיות, הזכרנו שניים מקודם, רגש ושכל. סובייקטיביות של רגש ושכל הגיוני אדם קרוב אצל עצמו. החושים וכל ההשגות השטחיות עוזרים על ידיה, והחיים הולכים על פיה ומתגשמים, והולכת היא ההפעלה והרישה ומתגברת. אומר הרב, מלחמת העולם האמיתית היא מלחמת ההשקפות. השקפה מאחדת מול השקפה מפרדת. זאת מלחמת העולם האמיתית, לא מלחמה של דיפלומטיה, ולא מלחמה של צבא, ולא מלחמה של כלכלה, ולא מלחמה של טכנולוגיה. המלחמה האמיתית היא מלחמת ההשקפות. שמי שבא מהמקור הטבעי הוא יהיה שייך להשקפה המפרדת, מי שבא מהמקור האלוהי הוא יהיה שייך להשקפה המאחדת. ולכן אין קץ לעומק המלחמה שבין אלו ההשקפות החיצונה והפנימית, החיצונה המאחדת, החיצונה המפרדת, הפנימית המאחדת. אומר הרב, כל האורחות של העלילות שבעולם, כל ההיסטוריה, כל מאורעות ההיסטוריה, הכלליים והפרטיים, הם הולכים לכיוון אחד, למטרה אחת. לאן הם הולכים? כל האורחות של העלילות שבעולם הולכות אל מקום אחד. מה המקום? להוציא אל הפועל את השליטה של ההשקפה האחדותית בכל העולמים ולשעבד את השקפת הפירוד אליה. כלומר, להוציא אל הפועל את ההשקפה המאחדת בלי לבטל את ההשקפה המפרדת, כי יש גם מה להשתמש בהשקפה המפרדת, כי השקפה המפרדת, מה שהיא מאפשרת, זה לזהות את הדיוק של כל אחד מהכוחות, ללא תשטוש הזהויות של כל אחד מהכוחות. כי ברגע שאני מאחד, אני יכול להתבלבל ולהפוך דברים שונים לדברים זהים. אז השקפה המפרדת יש לה יתרון, שהיא יודעת לשים קווים, היא מפרידה. אז היא שומרת על הזהויות, אבל ודאי שהמגמה הראשית היא השקפה המאחדת. אומר הרב, מנהיגי המדינות, שם זה פרק ארוך, אני דילגתי פה כדי לא לוותר על הדברים העיקריים, מנהיגי המדינות, הפוליטיקאים, וכל הגאונים החברותיים, הפסיכולוגיים, מה אכפת לנו פה עם פוליטיקאים פסיכולוגיים? תשובה, פוליטיקאים הם אלה שמנהלים את העולם באופן מעשי. פסיכולוגים זה אלה שמנסים להבין את הנפש האנושית של אלה שמנהלים את העולם. אז זה ניהול העולם המעשי, וזה ניהול העולם המניע, השורש שמניע את הניהול הזה. אז מנהיגי המדינות וכל הגאונים החברותיים, אומר הרב, הם מושרשים ביסוד השקפת הפירוד. נחרב, לכן הרב צידה אומר לא ללכת לפסיכולוג חילוני. לפסיכולוג שהתפיסה היסודית שלו היא לא תפיסה של אחדות, אלא תפיסה של פירוד. לעומת זאת, תוכן אורו של משיח בנוי על פי יסוד השקפת האחדות המציאותית, וככל שהאחדות תופיע יותר, כך אורו של משיח מתגלה יותר. מה רציתי רק להגיד בכל הסוגריים הארוכות והחשובות מאוד האלה? שהאחדות הסגולית שבישראל זה ההשקפה המאחדת. ולכן לענייננו, מי זה ישראל? ישראל שווה ההשקפה המאחדת. מה היא כוללת? את הכל. בהקשר של כלל ישראל, מה היא כוללת? אלוהיות ולאומיות. זה מה שהיא כוללת. ולכן הדת והמדינה הולכים ביחד. ולכן נחזור למשנה הציונות הדתית, קודש בחול ברמת אומה, אין שום סתירה בין להיות בחור ישיבה, תמיד חכם, ירא שמיים, בן תורה, למגד בצהל. שום סתירה. זה המהות שלנו. זה האופי שלנו. עכשיו רבותיי, עד לכאן החלק הראשון. כן. אני שומע שלא היית בשיעורים הקודמים. צריך להשלים. יש כאן שני חלקים. חלק אחד, האם יש מחלוקת בהשקפה היסודית, כלומר, האם החול הוא ערך? האם החול ברמה הכללית והפרטית הוא ערך? או שהוא מקצוע מחמת מיוס? זה קודם כל. ב', גם אם נגיד שהחול הוא ערך, מי אומר שהחול מופיע בצורה שהוא מופיע פה? כלומר, קודש בחול צריך להופיע, אני מדבר על החבר'ה שפה בשיעור, אם זה רבי, מה זה רעדם, וכל התהליך עם אינסטינקט להכרה, מי אומר שזה אמור להופיע בצורה הזאת? אז על מה החרדים חולקים? יש הרבה אפשרות. שתיים מהמרכזיות, או על עצם המהות, האם יש אידיאל אלוהי בקודש בחול, בטח ברמת עם, ב' וגם אם נגיד שהם מסכימים לזה, האם התהליך שדרכו יופיע הקודש בחול הוא התהליך. אבל זה דיברנו, נראה לי בעריכות, על הסוגיה הזאת. בסדר? כמה שיעורים הוא צריך להשלים? 20. צריך להשלים 20 שיעורים. לא יודע, אני לא אמור עכשיו לייצג את כולם, אני אמור לייצג את מה שאני מאמין. בסדר? כמה שיעורים? 15 שיעורים. כבר קיבלת הנחה, 5 שיעורים, יפה מה. טוב, עכשיו רבותיי, עד לכאן כנסת ישראל. יפה. הלוך וקראת באוזני ירושלים, ירושלים זה כנסת ישראל. אם כנסת ישראל, עם ישראל, זה אלמא דייחודא, השקפה מייחדת. האחדות הסגולית בישראל, בהקשר הלאומי שלנו, דת ולאום, אז גם ירושלים היא כזאת. אז הקדוש ברוך הוא בכוונה מכנה את ישראל ירושלים כדי שנדע שירושלים זה לא גיאוגרפיה, זה לא מקום גיאוגרפי. זה גם מקום גיאוגרפי. אבל ירושלים זה משהו הרבה יותר מהותי. לכן אומר הרב מקור 5, קטע קצר גם מפרק, ממאמר חשוב מאוד על ירושלים בספר ממרי ראייה. כן, כן. כל מאורעות ההיסטוריה הולכות כדי להוציא אל הפועל את השקפת האחדות, בלי להשמיד את השקפת הפירוד, אלא לשעבד את השקפת הפירוד כדי שלא יתישלו זהויות, אבל המגמה היא ודאי לאחד את הכל. מה, לא עזרתי? כן? תתחדש, דרך אגב, עכשיו אני שם לב. שלב הבא נעשה לך גרה גרה קדושה, איך זה הולך? עושים חלק קצר. טוב, יופי. הלאה. שתי... אומר הרב, מה זאת ירושלים? אומר הרב, שתי מתנות טובות, מקור 5, נשתלמו לנו במילואן מירושלים. עיר מקדש מלך. מקדש מלך, עיר מלוכה, קום יצא מתוך אף אחד. ירושלים היא עיר שכוללת בתוכה שני חלקים. גם החלק של הקדושה, זה האלוהיות, זה הדת, וגם החלק של הלאומיות, מלכות. מקדש זה מקום שבו מופיעה הקדושה, ואמנה נשפכת לכל המציאות. מלכות, בדוד, זה מקום שבו מופיעה הגבורה, והיא נשפכת לכל המציאות. אם כן, ירושלים היא מקדש מלך. היא לא רק מקדש, ולא רק מלכות. היא עיר מקדש ועיר מלכות, ותכף נראה יותר עמוק מזה. אם כן, שתי מתנות טובות נשתלמו לנו במילואן מירושלים, עיר מקדש מלך, גאון הקודש וגבורת החי. כלומר, בית מקדש זה לא רק מקום שיש פה עבודת הקודש. בית מקדש זה המקום של הופעת הקודש הנשפכת לכל המציאות. ומלכות בית דוד זה לא מקום של גבורה וניצחון במלחמה, זה מקום שממנו נשפכת אלינו כל הגבורה. עכשיו, מה קרה כשחרבה ירושלים? מה חרב כשחרבה ירושלים? אומר הרב, חרבו שלושה דברים. לא רק חרב המקום הגיאוגרפי, המבנה, פלוס העבודה הנעשית במבנה. כשחרב המקדש, חרב בית המקדש, המבנה, וחרבה עבודת הכהנים. טוב, סטו, זה הכל. לא! תכף נראה מה לא. וכשחרבה המלכות, אז לא רק שאין לנו מבנה, כנסת וניהול מדינה, כי אנחנו עכשיו משועבדים בגלות, משהו הרבה יותר עמוק חרב מזה. מה חרב? שלושה דברים חרבו, אומר הרב. מעת אשר חרבה עירנו ושמם בית מקדשנו, נחשכו לנו שני המאורות הללו. שימו לב. דבר ראשון, חושך ראשון, גאון הקודש חדל תת את כוחו, אור הנבואה האלוהית וואם, רוח הקודש פסק, וחשכים הלכנו נודדים בגויים. אנחנו יודעים שקדושה מופיעה באופן כללי לא מדויק בשלושה ממדים. נבואה, לימוד תורה, קיום מצוות. כאן הרב עיקר מדבר על נבואה. אין נבואה אלא בארץ ישראל. או בגלות בעבורה, אבל בעיקרון אין נבואה אלא בארץ ישראל. לימוד תורה, כי מציון תצא תורה, במחשכים מושיבני כמתי עולם, זה תלמודה של בבל. מצוות, המצוות בחוץ לארץ ציונים בלבד, הציבי לך ציונים. היה ראוי שלא ישמרו ישראל התורה, המצוות בחוץ לארץ, יש לנו מערב. ועוד. אם כן, שלושת הממדים של נבואה, לימוד תורה, קיום מצוות, כאן הרב מזכיר בעיקר נבואה, הלכו והידלדלו, כלומר, כשחרב המקדש, זה לא רק המקדש חרב ועבודת המקדש. הקדושה חרבה. כמובן נשאר איזה זרזיף שממנו נצמח אחר כך לבית שלישי, בסדר? אבל הקדושה הלכה והידלדלה. זה פשוט. ב', יותר פשוט, הגבורה, מלכות, אין לנו מלכות, אין לנו עוז, אין לנו תוקף, אין לנו כבוד לאומי, אין לנו זקיפות קומה. אין גבורה. אז א', הקדושה הידלדלה, וב', הגבורה הידלדלה. עוד פעם, מעת אשר חווה עירנו בשם בית דמנשם, נחשכו לנו שני המאורות הללו, גאון הקודש חדל תת את כוחו, אור הנבואה אלוהית הוא עם וכו'. אני מדלג, שורה, גבורת החיל חדלה גם היא, גם הגבורה, המלכות, נדדל כוחנו ובינינו כצללים נהלכים בארצות נחר. ואז יופיע היהודי הנרדף, היהודי השורד, וכל הסיפור הזה, רגע עוד טיפה שנייה. אומר הרב, יש חורבן שלישי יותר חמור משני החורבנות האלה. חורבן אחד, חורבן הקדושה, חורבן שני, חורבן הגבורה. חורבן השלישי, הנתק שנוצר בין הקדושה לגבורה, כי את הקדושה לכאורה היינו יכולים בכאילו, וכאן כאילו נכונה, היינו יכולים כאילו להופיע בגלות, כי יש בתי מדרשות ובתי כנסיות ומקוואות וישיבות ותלמודי תורה וגמחים והכנסת קלה וכל מה שאתם רוצים, ושמירת שבת והנחת תפילין של רבנו תם וכולי, כל בסדר. מדינה לא הייתה, אז התרגלנו 2000 שנה שיכולה להיות לכאורה קדושה בלי גבורה. ואז יבואו גדולים ויגידו, הסתדרנו טוב מאוד בגלות 2000 שנה בלי מדינה, אולי נמשיך. מה חסר לנו? לא הייתה חסר לנו מדינה. אומר הרב, החורבן הכי גדול, שתי המתנות האלויות הללו, שורה האחרונה למטה, עמודה אמצעית, שתי המתנות האלויות הללו, הקדושה והגבורה, שאין קץ לזיוון ותפארתן, מתי? ביותן משולבות שתיהן יחדיו, מקדש ומלכות, מקדש מלך, נותקו זו מזו. אז א', חורבן אחד, דלדול של כל אחת מהן, אחד, שתיים, שלוש, הנתק ביניהן. אז א', אז שלוש, נותקו זו מזו, שתיים ואחד, וכל אחת בפני עצמה נדלדלה, דלדול אחר דלדול. ואז במקום הקדושה קיבלנו כפירה, במקום הגבורה קיבלנו מורך ופחד. אני מדלג מקוצר הזמן, אומר הרב, עם שני הנגעים האלה חזרנו הביתה אחרי 2000 שנות בית קברות, במקום הקדושה קיבלנו כפירה, ובמקום הגבורה קיבלנו רפיסות. אבל מצד שני, לפחות התחילה להתעורר, כשעם ישראל חוזר הביתה, התחילה להתעורר הקדושה והתחילה להתעורר הגבורה. אבל אצל אותו הציבור שהוא חלש במורח לב ופחדנות ונרדפות, לפחות הייתה שם קדושה. באותו הציבור שאין שם קדושה, לפחות הייתה שם גבורה. חרדיות, ציונות חילונית. אז שני הנגעים האלה, הרב קורא להם הנגעים המערערים, הוא קורא להם אבות הטומאה פה, שני הנגעים האלה לפחות לא היו בקבוצה אחת, ברוב הפעמים בקבוצה אחת. אלא אותה קבוצה שהייתה נגועה בהיעדר קדושה, לפחות הייתה גיבורה. אותה קבוצה שהייתה נגועה בהיעדר גבורה, בהיעדר גבורה, לפחות הייתה קדושה. אני קורא לשונו. אומר הרב, עד אשר מחשכת הגלות המנובלת, שורה שלישית עצמול, נדבקו בנו תומת כפירת אלוהים, במקום תחת גאון הקודש, ורשלנות ומורך לבב, תחת גבורת החי, מצד שני. אבל, ושני הנגעים המערערים הללו, הולכים ומלפפים אותנו ואוכלים אותנו בארץ אויבינו. וכאשר שבו פליטי חרב מארצות אויב ונווה רבצן, כשעם ישראל חוזר הביתה. אז מצד אחד יש כאן התעודדות רוחנית, מצד שני יש כאן עדיין כפירה, מצד אחד יש כאן התעורות של גבורה, מצד שני יש כאן עדיין מורך, מורך לב. וכאשר שבו פליטי חרב מארצות אויב ונווה רבצן, באו כרוכים יחד עם מרפילי תואר של דחיית רוח מצד אחד, והתעודדות לאומית מצד שני, אבל אם זה הגיעו גם תומת הכפירה מצד אחד, והתמתאו מעבר מזה, מצד שני, והרשנות ומורך הלב מעבר מזה. והפיצו בקרבנו מחלות שונות. רבותיי, המילים שרב פה בוחר, מילים קשות. אלה שני אבות התומעה שהובאו לארץ השם מתומת ארץ הגויים. כפירה, אבל לפחות הייתה בגבורה. לפחות זה. חולשה, אבל לפחות הייתה בקדושה. לאושרנו, מעט הוא שהתפשט המדווה על שתי המחלות ביחד באיזו סייה מסיעותינו, מה שאמרנו כרגע. על פי רוב נגועי סילוק שכינה, חולי הכפירה, ציונות, חילונית, אינם פחות נגועים במחלת הרשנות ומורח הלב. אז הם יקימו מדינה, וחומה ומגדל, ויפשו ביצות, וילחמו בערבים וכו'. והנגועים ברשלנות ובמורח לב, ניכרים בהם סימני החיים של גאון הקודש. תראה, יש לא מעט מושבות שמי שניסה להקים אותם זה ציבור חרדי, ולא הצליח, כי האישיות לא הייתה אישיות מתאימה. זה רדם, זה רבה מהכל הסוגיה הזאת. אומר הרב, אבל אומנם לא ניגי נשמה הם הנגעים האלה, כי זה חיצוני, אלא ניגי אור אמא. לכן לענייננו הגיע השעה לנער מעלה בבת אחת את שכחת השם מצד שני, מצד אחד, מצד שני ואת הרשלנות מצד שלישי גם יחד, ולשוב לקבל את שתי המתנות הטובות משולבות יחד, הקדושה והגבורה בחוב הארץ, גאון הקודש וגבורת החיים. אז רבותיי, אז ירושלים זה לא רק מקום, ירושלים זו תכונה ומהות של מה? שהיא כנסת ישראל. והלוך וקראת באוזני ירושלים באוזני ישראל. מהי התכונה הישראלית? התכונה הישראלית היא דת ומדינה, מקדש ומלכות, קדושה וגבורה. ביחד. זאת ירושלים. כשחרבה ירושלים, חרבו שלושה דברים. העדר קדושה, העדר גבורה, והעדר הקשר ביניהם. ברוך השם, חוזרים הביתה, חוזרים לירושלים, חוזרים להיות ירושלמים. מה מתעורר לחיים? א', הקדושה, ב', הגבורה, ובעיקר הקשר ביניהם. על מה אומרים הלל ביום ירושלים? על ההתעוררות הזאת. מי חוגג יום ירושלים? המשיחיים, האזויים. ברור. כלומר, יש כאלה יגידו, מה זה קשור אליי יום ירושלים? אני גר בסדרות. אני באשקלון, אני ברמת גן, אני בראשון לציון, ברחובות, בתל אביב, באר שבע, חיפה. מה זה קשור אליי? זה החג של ירושלים. אחי, לא הבנת, זה לא המקום. החרדים יגידו, רגע, מה יש לחגוג? ירושלים, מבחינתנו, עיר הקודש. תביא עיר הקודש. לכן לא צריך כנסת בירושלים. אולי לא צריך מדינה בכלל. והציונות החילונית תגיד, אם חמנה הולך לקצוות, תגיד, רגע, ציונות? בסדר, מה צריך יהיה קדושה? ויש איזה אדם משונה כאן, נקרא כיפה סרובה, דתי ציוני, דתי לאומי, שהוא אומר, רגע, ירושלים זה אנחנו, ירושלים זה המהות שלנו, זה מגמת חיינו, זה מקדש ומלכות. רבותיי, משפט אחרון, מה צריך לכוון ולך דודי? מקדש, מלך, עיר, מלוכה, קום יצאים מתוך ההפכה. איזה הפכה? א', העדר הקדושה ברוך השם חוזר, העדר הגבורה ברוך השם חוזר, אבל ההפכה שאולי היא ההפכה הכי גדולה, זה הנתק בין הקדושה לגבורה. קום יצאים מתוך ההפכה. הגלות הפכה לנו את הירושלמיות, ועכשיו צריך, אנחנו בדורות כאלה שחוזרת הירושלמיות, הולכת ומתעוררת. לכן הקדוש ברוך הוא צודק כשהוא אומר לירמיהו, הלוך וקראת באוזני ירושלים. ירושלים זה כנסת ישראל, זה כנסת ישראל. כי משהו עם ישראל, האחדות הסגולית האלוהית, זה בדיוק ירושלים, האחדות הסגולית האלוהית. כן.
אבל במשך הברוע, אם ממשים זה לחמר ורוח.
אפשר להנות, כן.
איך זה,
כאילו,
מה
זה מה?
כאילו, הגבורה זה איך?
הגבורה זה המלכות, המדינה, הלכות מלכים ומלחמותיהם. והקדושה זה בתי המדרש, בית המקדש, בעזרת השם. טוב, זה היה בריצה מהירה, יש עוד הרבה מה לדבר, כן.
לגבי שהקדושה זה נבואה מתורה ותורה מתורה.
דעתי דוגמאות, זה יותר, אבל רק דוגמא.
היום יש תורה מצוות ויש את החווי נבואה.
ואת לאן?
זה יהיה כאילו לפני בית המקדש?
לא יודע. מתעורר. מה זה לימוד קבלה? זה התחלת נבואה. לימוד אמונה, התחלת קבלה. בסדר? טוב, חזקו ואמצו.